יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת בעלותך. כתוב בפרשתנו, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. צריכים להבין מה המשמעות של הכתוב, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מול איזה מנורה? ואם הכוונה היא כפשוטו מול הקנה האמצעי שבמנורה, היה צריך להיות כתוב ויעירו ששת הנרות. כי הקנה האמצעי הוא הנר השביעי. כדי להבין את זה יש כאן רמז גדול. בהפטרה בפרשת השבוע זכריה ב' אנחנו לומדים שעם ישראל נמשלו למנורה. כי עם ישראל הוא עם רוחני. כפי שהמלאך אומר שמע לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. הנר, הכוח הרוחני שלנו, היא הנשמה הטהורה שנמצאת אצלנו. נר השם נשמת אדם. בשבעה קנה המנורה, שתי העיניים, שתי האוזניים, שני הנחיריים והפה. ואם אדם שומר על שבעה קנה המנורה שיש בראש שלו, בפנים שלו, שהעיניים לא יראו דברים אסורים, שהאוזניים לא ישמעו דברים אסורים, שהאף לא יריח דברים אסורים, והפה לא ידבר דברים אסורים, אז מה קורה? אל מול פני המנורה, שזה הנשמה הטהורה, אז יאירו שבעת הנרות. זאת אומרת, הנשמה תגרום לך, הנשמה הטהורה תאיר לך ותחבר אותך עם הקדוש ברוך הוא בורא כל הנשמות. רש"י אומר, למה כתוב בעלותך ולא בדלקתך? מה זה הלשון בעלותך? ללמדך שאתה מדליק, אבל העיקר הוא השלבת עולה מאליה. בעלותך, שהשלבת עולה מאליה. מה זה אומר לנו? אם אתה תדליק את נר השם נשמת האדם, על ידי שיבה קנה המנורה כפי שאמרנו, אז מה זה יפעל? שהשלבת, שהחלק אלוהיקאי ממעל הנשמה, תעלה מאליה ותתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ההלכה היא שההדלקה כשירה בזר. זאת אומרת, אפילו שאתה לא בדרגה של כהן, גם אתה יכול להדליק את נשמתך. אבל זה צריך להיות בהכוונה של הכהן. כמו שההכנה בנרות, הטבת השמן והפתילות, צריכים להיעשות על ידי הכהן. מאזינים יקרים, הרמב״ם אומר מהו משמעות של הכהן. כך הוא אומר בהלכות שמיטה, איש אשר נדבה רוחו להיבדל לעמוד לפני השם לשורתו. זאת אומרת, אם אתה מתנהג כך, שאתה נבדל מארציות ומגשמיות, אתה שומר על העיניים, על האוזניים, על הפה, שיהיה בקדושה, אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה, ואז השלבת תעלה מאליה. שמעתי פעם מאבא שלי, זכר צדיק לברכה, משל. משל על מלך אחד שהקים בניין של 100 קומות, שהעלייה לשם הוא במדרגות לול יניות, מסובבות כאלה, והודיע שמי שיצליח להגיע לקומת 100, הוא יקבל פרס גדול. התחיל אחד לעלות, כשהגיע לקומת 10, הסתובב לו הראש וירד. השני הגיע לקומת 15, ירד, וכן הלאה והלאה. עד שאחד הצליח להגיע לקומת 50, ושם היה פטנט כזה, כשאתה מגיע לקומת 50, אתה דורך על כפתור שמפעיל את המדרגות כמו מעלית, ומעלה אותך עד קומת 100. ואז המלך אמר, הוא יקבל את הפרס. קמו אנשים וטענו שזה לא צודק. היות ולא הוא עלה למעלה, המעלית העלתה אותו למעלה, למה מגיע לו פרס? ענה להם המלך, כל אלה שהגיעו וירדו לא האמינו ששייך להגיע לקומת 100. האדם הזה שהגיע לקומת 50 היה צריך להשקיע כוחות אדירים למעלה מהטבע. וזה היה יכול להיות רק שהוא האמין שזה אפשרי. אני נותן לו את הפרס על זה שהוא האמין שאם אני אמרתי שהדבר הוא אפשרי להגיע לקומת 100, זה אפשרי. על זה הוא מקבל את הפרס. וזה הרמז בפרשתנו. יש לכל אחד מאיתנו נשמת כל חי. כל אחד מאיתנו נר השם נשמת האדם, חלק אלוהיקה ממר. והנשמה הזאת יכולה להגיע עד השם אלוקיך. כפי שהנביא אומר, שוב הישראל עד השם אלוקיך. אבל יש את הגוף, גוף המנורה, הגוף הגשמי, עם שבעה קני המנורה, כפי שאמרנו. אז אם אתה תיטיב ותקדש את שבעה הקנים שלך, כמו שאמרנו, את העיניים, האוזניים, הנחיריים, הפה, תגרום שהשלב את הלב מעליה, הנשמה תרומם אותך עד שתגיע עד השם אלוקיך. על הפסוק בתהילים י' א', כי אתה תאיר נערי, תורשים חזר, במדרש ויקרא, אמר הקדוש ברוך הוא, נערך בידי ונערי בידך. נערך בידי זה הנשמה שהקדוש ברוך הוא קובע מתי היא תרד למטה ומתי הוא מחזיר אותה. נערי בידך, אומר השם, זה התורה והמצוות, כי נר מצווה ותורה אור. אם הערת את הנר שלי, שהיא התורה והמצוות, הרי אני מהיר את נרך, שהיא הנשמה התאורה, שתרגיש את האור העליון. מזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, וזה מעשה המנורה מקשה זהב. רש"י בפרשת תרומה, שמות כ"ב, מפרש, מה הכוונה מקשה? שהמנורה צריכה להיות מקשה אחת, שלא יעשה את המנורה חוליות חוליות, ולא יעשה קניה ונרותיה איברים איברים, ואחר כך ידביק אותם, כמו הצורפים. אלא כולה צריכה להיות חתיכה אחת. זאת אומרת שהיה מקיש על זה, חותך בכלי אומנות ומפריד מתוך המציאות של הדבר לבד, בלי הפרדה. הרמז לזה, ישנם אנשים שמדקדקים במצוות מסוימות, אבל זה על חשבון או בלי קשר למצוות אחרות. הוא יכול להקפיד למשל להתפלל במניין ועוד ועוד, אבל אחר כך שהוא פונה לענייניו ועסקיו, הוא מרשה לעצמו לעבור על כמה לבין מן התורה, מדבר שקר תרחק, רכילות, לשון הרע. באה התורה ומלמדת אותנו. התורה היא מקשה אחת, חטיבה אחת, אי אפשר לפרק את זה לחתינות. כולה צריכה להיות מקשת זהב, כולה צריכה להיות תאורה. רבינו רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו, אומר על הפסוק, וזה מעשה המנורה מקשה זהב, עד ירחה, עד פרחה, מקשה היא. אז הוא מזכיר ומבאר למה מוזכר כאן כמה פעמים מקשה. שצריך להיות עקשן גדול בעבודת השם, מקשה מלשון עקשן, וזה הלשון שלו. ומי שהתחיל מעט בעבודת השם יודע זאת, שאי אפשר להיות איש ישראל באמת כי אם על ידי עקשנות גדולה בעבודת השם, כי הרבה הרפתקאות ועליות וירידות עובר אדם על כל אחד ואחד, ואם לא יהיה עקשן גדול לבלי להניח על ידי זה מעט מעבודתו שהתחיל, הוא לא יוכל לעמוד בזה. וזה עיקר ההתפרות שהשם מתפאר בנו. הקדוש ברוך הוא מתפאר מאוד מהעזות והעקשנות של האיש הישראלי בעבודת השם, שאף על פי שמפילים אותו עוד פעם ועוד פעם הוא מתחזק, והוא לא נופל. וזה הכוונה שדוד המלך אומר לנו בתהילים, תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו. עוז זה הזוץ והעקשנות של ישראל. אם יש לך תנו עוז לאלוקים, תהיה עקשן בעבודת השם, אז השם מתפאר ואומר לך על ישראל גאוותו. וכך אומרים חז"ל במסכת ביצה חפי, מפני מה ניתנה תורה לישראל? מפני שהם עזים על ידי שמקשנים בעבודת השם. וכך אומר דוד המלך בתהילים, כי תפארת וזמו עתה. עיקר התפארת הוא עקשנות ועזות בקדושה. וזה הכוונה. וזה מעשה המנורה מקשה זהב. מעשה המנורה היא השראת השכינה בעם ישראל. כפי שחזר מלמדים אותנו במסכת מנחות פיבב, שכל המנורה המטרה היא להראות עדות לכל בוהי עולם שהשכינה שורה בישראל. אם הוא אומר בכי לאורה הוא צריך, השם צריך את האור, הוא ברא את השמש, כל יום הוא ברא את השמש. המטרה היא להראות שיש שכינה בישראל, וכדי שיש שכינה בישראל זה בא בזכות עם ישראל, שהם עזים בעבודת השם, עקשנים בעבודת השם, וזה התפארת שהשם מתפאר בנו ומשרה שכנתו בתוכנו. מאזינים יקרים, זכיתי לראות כמה וכמה צדיקים שזה היה דרכם בעבודת השם להתעקש עם כל הכוח ומסירות נפש. האדמו"ר מלעלוב זכותו יגן עלינו שהייתי קרוב אליו, רבי משה מרדכי, הרבה פעמים אחרי שישב שעות רבות בשולחנו הטהור להכניס יראה ואהבת השם, כשהיה קם ממקומו, כל הקפטן שלו, המעיל של שבת, שהיה לבן, היה מלא כתמי דם, שיצא מגופו הטהור שהיה מלא פצעים. את זה הוא לקח על עצמו למען עם ישראל. אבל כשישב בשולחן שעות רבות, לא הרגשת עליו כלום. הוא ישר במסירות נפש להכניס יראה ואהבה בעבודת השם. האדמו"ר מקלויזנבורג זכותו יגן עלינו, שגם זכיתי להיות קרוב אליו, כשהיה מתפלל זרק את עצמו מצד לצד, כפי שהגמרא מביאה על רבי עקיבא. היה מרביץ לעצמו בידיו הקדושות באמצע תפילה מתוך פחד ויראה. זרק את עצמו לארץ בתוך התפילה, ככה התפלל יום יום בקשנות נוראה ובמסירות נפש. האדמו"ר מרימניץ, זכותו יגן עלינו, שגם זכיתי להיות קרוב אליו, ברוסיה טבל כל יום ביום בנהר, אפילו במינוס של 50 מעלות. הגוף שלו היה כחול, והיה טובל שי תפילות, 310 תפילות בתוך הקור הזה. אני שמעתי את זה מהמשפיע הידוע רבי מנדל פוטופס, זכר צדיק לברכה, שהיה איש בפני עצמו, בעל מסירות נפש, היה משפיע של חסידי חב"ד. סיפר שהוא הלך פעם עם הרימניצר בחוץ לארץ, היה קור של 50 מעלות, והיה צריך לרדת לנהר 100 מדרגות, והרימניצר ירד וטבל שמה. ומנדל אומר על עצמו, הוא טבל תפילה אחת, הוא חשב שכבר לא יקום תחיית המתים. והרימניצר טבל 310 תפילות. והוא צעק לו, ומנדל, חיים זבול, תרחם עליך, הוא היה כחול, לא עזר כלום. אחרי שעלו מהנהר את המאה מדרגות, כשהרימליצר הגיע למעלה לכביש, עברה בתוך ארבע עמות שלו איזה גויה. ואז גם מנדל רואה שהרימליצר חוזר ויורד עוד פעם את המאה מדרגות ותובל עוד פעם שי תפילות. ומנדל פוטו והזיר הצדיק לברכה שהזכרתי אותו המשפיע, הוא נאסר ברוסיה וישב 10 שנים בסיביר עבור הרבצת תורה שהחזיק את התלמודי תורה. את משפחתו זרקו מרוסיה והם היו באנגליה. לאחר 10 שנים ששחררו אותו מהבית סוהר והוא הוזר, הוא חייב לעלות על הרכבת ולנסוע ישירות מחוץ לרוסיה לאנגליה או לאיפה שהוא רוצה. נתאר לעצמנו, 10 שנים לא ראה את אשתו ואת המשפחתו. הוא ישב בייסורים. עכשיו הוא יושב כבר על הרכבת אחרי שהשתחרר. כשהרכבת הגיעה לתחנה האחרונה במוסקבה, לפני שהיא חצתה את הגבול, אומר מנדל פוטופס לעצמו, מה יהיה עם התורמות התורה ברוסיה? מי ידאג להם? קפץ מהרכבת והגיע באישון לילה אצל החבר שלו, חסיד אחד במוסקבה. הוא נבהל לראות את מנדל כי חשבו שכבר לא בחיים. וכך הוא התחיל עוד פעם לחזק את התלמודי תורה. זכיתי לראות את רב שמואל שפירא, זכר צדיק לברכה, מחסידי ברסלב. נסעתי איתו בנסיעה הראשונה לאומן. הוא לקח איתו את התכריזים. נסע בכיסא גלגלים, במצב הכי קשה. כל זה לזכות להשתתח על קברו של רבי נחמן מברסלב, שעל זה הוא התפלל 60-70 שנה, ולהגיד שם את 10 מזמורי תהילים תיקון הכללי. וככה המאזינים יקרים, עובדי השם, עובדים את הקדוש ברוך הוא בעקשנות ובמסירות נפש. וכך היו כל האבות הקדושים, והנביאים והתנאים והמוראים. ולכן אנחנו ברוך השם שחיים בדור שלא צריך לדבול ב50 מעלות מתחת לאפס, ולא שולחים אותנו למאסר עבור עבודת השם. אפשר לעבוד את השם עם כל התנאים הנוחים, רק צריך להיות עקשן ולהחליט מקשה אחת זהב. וזהו מעשה המנורה. מאזינים יקרים, רש"י מפרש לנו שיוד בפרשתנו היא סמוכה לפרשת הנשיאים. זה מלמד אותנו שאהרון הכהן, שהוא ראה חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו שלא היה איתם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. נשאלת השאלה, מה מקום יש לך לשוט הדת הזאת אצל אהרון? הלא אהרון ידע כי לא נצטווה להקריב קורבן כיתר הנשיאים, משום שהקדוש ברוך הוא נתנו בדרגה מופלאה ועליונה עוד יותר מהם, שהשם קירב אותו לשרת לפניו בקודש הקודשים לפני ולפנים. ולא זו בלבד, אלא אהרון בימי המילואים הקריב את כל הקורבנות. אם כן, מה המקום לחלישות הדעת זאת שלא נצטווה להקריב קורבן כיתר הנשיאים? מסביר המשגיח הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה, ואומר כך, דווקא אהרון הכהן שהיה מלא במצוות לא ידע שובע בנפשו. הוא השתוקק בהשתוקקות אדירה לקיים עוד מצווה ועוד מצווה. ולכן, כשהוא ראה את הנשיאים מקריבים קורבנות, הוא כלל לא התחשב בכך שהוא זכה למעלה גדולה מזו. הוא השתוקק לזכות גם במצווה הזאת להקריב את הקורבנות. כי תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל. אומר רש"י, מישיבה לישיבה וממדרש למדרש מחפשים, רוצים לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. דווקא תלמידי חכמים שעמוסים לעייפה בתורה ומצוות, הם חסרי מנוחה. דווקא הם שואפים עוד ועוד להכניס בתוכם אהבת השם ויראת השם ברצונו יתברך. כי כך התביע הקדוש ברוך הוא בנפשו של היהודי, שככל שיחזר יותר אחרי תורה ומצוות, כך תתגבר ההשתוקקות לעשות רצונו יתברך. מציאות זו אנחנו מוצאים במקום נוסף. התורה מספרת על אותם אנשים שהיו תמאים לנפש אדם ולא יכלו להקריב את קורבן פסח. הם לא ויתרו. היה לנו הזדמנות ולא עשינו. רצו למשה רבנו, למה ניגרע לבלתי הקריב קורבן השם? ורבותינו במדרש אומרים ומעידים עליהם שהיו כשירים וחרדים למצוות. הנה אנחנו מאזינים יקרים מתקרבים לאט לאט לשנת השמיטה שבשנה הבאה בעזרת השם. כבר סיפרתי פעם את הסיפור על האדמו"ר מבלץ, זכותו יגן עלינו, שהיה קדוש שאי אפשר לתאר. הוא ביקש שיביאו לו גנן, הוא ביקש מהגנן שיעשה לו גינה מחוץ לביתו בתל אביב. האדמו"ר הקדוש מבלץ, שהיה ידוע ומפורסם, שהיה משולל מכל ענייני העולם הזה. מה הוא שייך לגינות? הרבי מלבביץ' ראה אותו פעם לפני הרבה שנים בחוץ לארץ, שהיה צעיר, אמר עליו, צורה בלי חומר, מה לא ולגינה? כעבור כמה זמן הכל התברר. הגיעה שנת השמיטה, ביקש הרבי שישימו שלט גדול בחוץ, שיראו בתל אביב שכאן שומרים שמיטה כהלכתה. כל המטרה של הגינה הייתה כדי לקיים את מצוות השמיטה. וכך אומרת הגמרא במסכת סוטה י"ד, דרש רב שמולאי, מפני מה נתאבה משה להיכנס לארץ ישראל, והתפלל 515 פעם כדי להיכנס לארץ ישראל? כי משה רבנו אמר לעצמו, הרבה מצוות נצטוו ישראל ואינם מתקיימים אלא בארץ ישראל. אכנס אני לארץ ישראל כדי שאזכה לקיימה. משה רבנו שדיבר עם הקדוש ברוך הוא פנים בפנים 40 יום ו-40 לילה למעלה, עם כל זה רוצה עוד מצווה ועוד מצווה. וכך אומר החפץ חיים זכותו יגן עלינו, שאין הקדוש ברוך הוא בודק את האדם אלא לפי התשוקה והרצון. כפי שכתוב בתהילים קופאי, ישמח לב מבקשי השם. העיקר הוא להיות מבקשי השם. ברור שצריך לקיים, אבל כדי שתקיים את זה בהתלהבות, צריך להיות מבקשי השם, יהיה לך רצון. רצון זה מלשון אותם אותיות, רצון זה אותיות צינור. הרמז יש בדבר, כשם שרוצה להשקות מים בצינור, הוא ממלא מים בראש האחד ויוצא בראש השני, ככה שיש לך רצון, אתה מושך את האור מלמעלה. במסכת ברכות סמך א' מסופר על רבי עקיבא שנתפס בידי הרומאים הרשעים, עבור שהקיל קהילות ולימד תורה ברבים, ונידון למיטה. רבי עקיבא היה אז בגיל 120 שנה, ודנו אותו למיטה משונה לסרוק את בשרו במסריקות של ברזל. זה היה בשעת קריאת שמע, זמן קריאת שמע, ורבי עקיבא שקוע בקריאת שמע. התלמידים ראו את זה, איך הוא קורא קריאת שמע בייסורים הקשים, ותמו בפניו, רבינו עד כאן. אמר להם רבי עקיבא, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה. כל יום שהייתי אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו הוא נותן את נפשך, אמרתי, אם אתה יבוא לידי והקיימנה. חיכיתי לזה, ציפיתי לזה, ועכשיו שבא לידי לא יקיימנה? שאיפתו של רבי עקיבא לרוחניות לא ידע גבולות. הוא יודע שיש מצווה בתורה של מסירות נפש לקידוש שמו יתברך. הוא לא היה מסוגל לחשוב בנפשו, שנפשו תשוב לקום מחשבתה ותעזוב את העולם בלי לקיים מצווה זו. זה הרי לא ייתכן. לכן כל החיים מצטער, הוא ציפה מתי יבוא מצווה זה לידי ויקיימנו. הגמרא במסכת ברכות אומרת כך, בואו ראי, שלא כדורות הראשונים, דורות האחרונים. דורות הראשונים היו מכניסים פירותיהם דרך שער הבית כדי לחייב אותם במעשרות. דורות האחרונים מכניסים פירותיהם דרך הגגות ועוד כל מיני דרכים כדי לפתור אותם ממעשר. זוהי הנקודה המסמלת לפי דת חז"ל את ירידת הדורות. הדורות האחרונים מחפשים כל דרך אפשרי להתפטר מהמצוות, לעשות רק מה שמוטל עליהם. לא כן הדורות הראשונים שחיפשו כל דרך להתחייב במצוות. הגמרא בעבודה זרה אומרת לנו שלעתיד לבוא יבחון הקדוש ברוך הוא את הגויים על ידי מצוות סוכה. שהקדוש ברוך הוא יוציא את החמה, וכל אחד מהם מהחום בועט בסוכתו ויוצא. נשאלת השאלה, הלא ההלכה היא ככה, ההלכה היא שהמצטער פטור מהסוכה. אם כן, מה התביעה מהגויים שהם מצטערים מהחום והם עוזבים את הסוכה? המבחן שלהם הוא היחס למצוות. נכון שאתה לא מחויב, אבל למה אתה בועט? בוא תראה את עם ישראל. עם ישראל שצריך לצאת מהסוכה, הוא בוכה, הוא מצטער. סיפר לי הגבאי של הרבי מיללוב, ידיד נפשי, שאמר לי, שהוא בא לרבי בסוכות, פעם היה גשם, ומצא את הרבי בתוך הסוכה עם אולי 5-6 מעילים על הראש שלו, קשה לו לעזוב את הסוכה. הגבאי רב שמחה קרקובסקי סיפר לי את זה, הוא הוציא את הרבי משם. יהודי שצריך לצאת מהסוכה הוא מצטער. המגיד מדובנה אומר על זה משל. הפסוק אומר בישעיהו, ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. משל לסוחר שהגיע אל עיר גדולה, שם מתקיים יריד, הוא ניגש אל המלון, שילם תמורת לינת כמה לילות, קיבל את המפתח לחדר. כשרצה לקחת את המזוודה שלו, עצר אותו הדייל של המלון, ואמר לו, כאן יש שירות מיוחדת שמביאים את המזוודה לחדר. שירות מיוחד. אתה לא צריך לקחת אותו. עלה האורח לחדרו, והמתין למזוודה שלו. פתאום מגיע הדייל הזה, מתנשב, פניו אדומות כסלק, מזיע, אומר לה האורח, סליחה, התבלבלת, החלפת את המזוודה שלי במזוודה אחרת. אם היית לוקח את המזוודה שלי, לא היית מתנשם כלל. זה היה מזוודה של יהלומים, קטנה. זה שאני רואה שאתה מתנשם, סימן שזה לא שלי. הנמשל, הקדוש ברוך הוא, העניק לנו את המצוות שצריך לעשות אותן בשמחה. כפי שהתנא אומר בפרקי אבות, חביבין ישראל שניתנה להם כלי חמדה. הוא קורא למצוות כלי חמדה. התורה והמצוות זה חמדה. אם אתה מרגיש עומס יגיעה בעשיית המצוות, זה לא שלי. לא זה הכוונה. וזה הפירוש. ולא אותי קראת יעקב. קדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אם אתה עושה את המצוות עם הרגשה שהטילו עליך מעמסה, לא אותי קראת יעקב. למה? כי יגעת בישראל. זה שאתה מרגיש יגע, זה לא שלי, שלי עושים בשמחה. וכך אומר האור החיים הקדוש, על הכתוב במדבר הבגימו, ולא ראה אמר בישראל. בלעם לא יכול לקלל את עם ישראל, הוא אומר, אני רואה שהם עושים את המצוות, ולא רואים בזה אמר, עושים את זה בחשק. אשלה הקדוש אומר על הפסוק בדברים חפי, ואתה עייף ויגע, אם אתה עייף ויגע ולא יראה אלוקים. יהודי צריך להיות בשמחה, לעבוד את השם בשמחה. מזינים יקרים, למדנו שהיסוד בקיום המצוות הוא ההשתוקקות לעשות אותם במצווה. כפי שאהרון הכהן השתוקק, וכפי שדוד המלך אומר בתהילים, צומו נפשי לאלוקים לקהיל חי, מתי אבוא ואראה פני אלוקים? היום זה היורצייט של אביסר מקרלין, רבן השני מקרלין. הסבא רבא שלי היה אצלו, נסע מהארץ שנתיים. מי יכול לתאר את עבודת השם שלו 24 שעות ביום בדרגות העליונות ביותר? סיפר אבא שלי, סיפר לי שהגיע איזה סוחר מחוץ לארץ לארץ, והוא בא לבית כנסת קרלין וסיפר שהוא פעם היה שם בתפילה של הביסר. הביסר היה השליח ציבור כל יום, 40 שנה, אומר, נכנסתי לבית כנסת, כל הקהל שוכב על הבטן וצועק. צועק, הם לא פה בעולם הזה, הוא הכניס כזה אהבה ועירה והשתוקקות ומסירות נפש. רב אהרון ברב אושר, זכותו יגן עלינו, מי שיכול להדליק נר ויגיד, זה לזכותו של רב אהרון ברב אושר שיגן עלינו, זכותו יגן עלינו. מאזינים יקרים, נקבל על עצמנו לעבוד את השם מתוך שמחה ונחת, ונזכה לגאולה השלימה. שבת שלום ומבורך.